שלום לכולם, אנחנו היום הולכים לעסוק בבעיית חברון. וכזכור לכם בפעם הקודמת, שיעור הקודם, התחלנו לפרוס את בעיית חברון, מה היא בעצם אומרת? מי כבש את חברון ומתי? או נשאל את זה היום הפוך, כמה פעמים אפשר לכבוש את אותו מקום? כן, אז נכון שקיבוץ רמת רחל עבר מיד אל יד במלחמת השחרור 3-4 פעמים. פעם המצרים, פעם אנחנו, פעם הירדנים, פעם אנחנו, פעם אלה, פעם אנחנו, בסוף אנחנו. אז גם חברון אפשר להגיד, כבשו יו-יו כזה. כובשים, מאבדים, כובשים, מאבדים. אבל בואו נראה את זה בפנים, זה אותיות מחכימות. פרק י' בספר יהושע מתאר את רגע הניצול ההצלחה, אחרי שיהושע בן נון הרג את חמשת המלכים במערה, שהוא ביקש מהקצינים לא להתעכב, אלא להמשיך לרדוף אחרי החיילים הפשוטים שלא יחזרו להריהם. ואז מתחיל סדר ניקוי של אזור הדרום. מתחיל יהושע בן נון לכבוש עיר אחרי עיר, עיר אחרי עיר. תודה רבה. והנה אנחנו מסתכלים בספר יהושע פרק י' מפסוק כ"ח. כן, קברו את המלכים חזרה במערה במקדה. ואת מקדה לחד יהושע, מי שרוצה לדעת איפה זה מקדה, ספר דעת מקרא הוא הספר הכי טוב של דברים מהסוג הזה. זיהוי מקומות הם מעולים. מציעים את כל האפשרויות, ודאי שאני מניח שמאז שהם כתבו את הספר, יש כבר מחקרים חדשים, אולי גילויים חדשים, אבל בדרך כלל הם זהירים מאוד ומביאים כמה אפשרויות, מצוין לדעת. וזה באזור בית ג'וברי, זה האזור הכללי. ואת מקדה לקחד יהושע ביום ההוא, ויקה לפי חרב, ואת מלכה החרים אותם, ואת כל הנפש אשר בא לו השאיר שריד, ויעס למלך מקדה, כאשר עשה למלך יריחו. עיין שם מה הוא עשה למלך יריחו. הרג אותו, תלה אותו, קבר אותו. כל זה באותו יום. לא הלין את לבדתו על העץ. כבוד אחרון. ויבוא יהושע, אגב זה מאוד סמלי, לתת כבוד למלכים הכנענים בקבורתם כבני אדם. הוא לא משאיר אותם בחיים. הורג את המלכים. זה מעניין מאוד. נדבר על זה אולי בשיעורים הבאים. נזכיר את זה עוד פעם. תופעה מעניינת שיהושע בן נון מקפיד ומספרים לנו איך הוא קובר את המלכים שהוא הורג. לתת כבוד לאדם. הרי קבורה זה מדין כבוד האדם. נכון? אבל לא חירותו כל כך, אלא כבודו. כן, לא, אני אומר, זה שהוא עושה את ההלכה באופן הזה, למה זה כל כך חשוב לציין את זה? הרי כשהוא הניח תפילין, בשיעור הקודם הזכרנו, לא ציינו שהוא הניח תפילין, אז גם הלכה. וינח יהושע תפילין באותו היום, והתפלל תפילת מוסף, לא, תפילת מוסף לא צריך להתפלל, ויקרב קורבן תמיד, ויקריבו את קורבן התמיד, כאשר ציווה השם את משה, כן, עשו בני ישראל, ויעשו את השבת באותו שבוע. ודאי שעשו, לא? אז מה המשמעות הלאומית של זה? זו השאלה, בדיוק. כן, צריך לדבר, נרחיב את הדיבור על העניין. נרחיב את הדיבור כשנחזור ללמוד את ספר שופטים ונחקור את שאלת את זוועותיו של אדוני בזק וכל מה שמסביב שעוד לא דיברנו. אז יש לנו to be continued. אז בואו נראה, קדימה. ויבואו יהושע וכל ישראל עמו ממקדה לבנה. לבנה זה כנראה תל לבנין, לאזור של נחושה, בית ג'וברי, נחושה. וילחם עם לבנה. ויתן אדוני גם אותה ביד ישראל ואת מלכה ויקה לפי חרב את כל הנפש אשר בה לא השאיר בה שריד ויעס למלכה כאשר עשה למלך יריחו. ויבוא יהושע וכל ישראל עמו. מי לבנה לחישה ויחן עליה וילחם בה. ויתן אדוני את לחיש ביד ישראל וילכדה ביום השני. ויקה לפי חרב את כל הנפש אשר בה וכל אשר עשה ללבנה. אז עלה הורם מלך גזר לעזור את לחיש ויקהו יהושע ואת עמו עד בלתי השאיר לו שריד. ויבוא יהושע וכל ישראל עמו. מלחיש אגלונה, ויחנו עליה, וילחמו עליה, וילכדוה ביום ההוא, ויקוע לפי חרב, ואת כל הנפש אשר בא לו ביום ההוא לא אחרים ככל אשר עשה ללחיש. ויעל יהושע וכל ישראל עמו מאגלונה חברונה, וילחמו עליה, וילכדוה, ויקוע לפי חרב, ואת מלכה, ואת כל הריה, ואת כל הנפש אשר בא לא ישאיר שריד ככל אשר עשה לאגלון, ויחרם אותה, ואת כל הנפש אשר בא. הנה יהושע בן נון וכל ישראל עמו כובשים את חברון. ואחר כך את דביר. וישוב יהושע וכל ישראל עמו דבירה. ויילחם עליה. ויקדה ואת מלכה ואת כל הרע, ויקום לפי חרב, ויחרימו את כל נפש אשר בא לו איש עיר שריד, כאשר עשה לחברון, כן עשה לדבירה ולמלכה, וכאשר עשה ללבנה ולמלכה. ויקה יהושע את כל הארץ, ההר והנגב והשפלה והשדות, ואת כל מלכיהם לו איש עיר שריד, את כל הנשמה האחרים כאשר ציווה אדוני אלוהי ישראל. ויקם יהושע מקדש ברנע ועד עזה, ואת כל ארץ גושן ואת גבעון, עד גבעון, ואת כל המלכים האלה ואת ארצם לחד יהושע פעם אחת, במסע אחד, כי אדוני אלוהי ישראל נלחם לישראל. וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה. יהושע בן נון במסע מלחמה אחד כובש את כל אזור יהודה, 3 שנים לוקח לו כנראה, חוזר לגלגל, ושתי בעיות צצו. והיה ראשונה, חברון כבר כבושה. הנה הוא כובש את חברון. אז מה זה בפרק י' א'? וישוב יהושע בעת ההיא לכבוש את חברון. ומה זה בפרק י' ד'? בא כלב ואומר לו, אתה זוכר שיש ענקים בחברון שעוד לא כבשנו? תביא, נכבוש. נכון? אתה תנה לי ואני הולך לכבוש, אולי השם אותי. מה זה? כבר כמח תחון. כבר כבוש. פעמיים כבר כבשו. פעם עם כל ישראל ופעם יהושע לבד בפרק י' א', עם כל, לא יודע, אולי גם כל ישראל. אז מה זה פרק י' ד' ומה זה פרק ת' ו'? בעיית חברון פרוסה על 4 פרקים. אז הנה לכם הרעיון של ביקורת המקרא, 4 סופרים שונים. הסופר של פרק י' א', הסופר של פרק י' ד', הסופר של פרק זה, הסופר של פרק זה. בלבול מוח אחד גדול. צריכים לעשות סדר בדבר. שימו לב לעוד בעיה נוספת שמוזכרת כאן. תמיד כשאנחנו מתמקדים במשהו אחד בתנך, תמיד בבקראונד פתאום עולה, כבר למדנו את זה פעם, כשלמדנו על דוד המלך. נכון? ששמנו לב שפתאום שאנחנו מבינים מה זה אומר בימי שאול עשו מלחמה עם הגיראים וכל שאימהם, כשלמדנו אז על יהושע בן נון, על בני גד ובני ראובן, פתאום שמנו לב שבימי דוד המלך הם היו הרבה יותר, ודוד הצליח להחזיר אותם. זאת אומרת, זה מין כאילו הצצה פתאום מעבר, גם פה אותו דבר. אנחנו הולכים לחפש את בעיית חברון, ופתאום אנחנו שמים לב שהביטוי שחוזר על עצמו הכי הרבה פעמים בסיפור הזה הוא כל ישראל עמו, וכל ישראל עמו, וכל ישראל עמו, וכל ישראל עמו. אני יכול להעיד לפניכם, פעם אחת הגעתי לאיזה מקום, והיה לי כמה דקות, חיכיתי לאיזה מישהו, פתחתי תנ"ך. ובדיוק נפתח לי הפרק הזה, ואני רואה שמישהו סימן בתנ"ך את הביטוי כל ישראל עמו, כל ישראל עמו. כל הביטוי כל ישראל עמו מופיע שם למטה קו. אז או שהוא עשה כמוני כשהוא למד בקיאות וגילה לבד את הבעיה, גם אצלי זה סומן כשעוד למדתי בבקיאות, הוא היה מוזר לי, למה צריך לחזור על הביטוי הזה? אם רוצים להגיד כל כוחותינו שבו בשלום לבסיסם, אז בסוף כותבים, ולבני ישראל לא חרץ איש את לשונו, לא נפל מסערת ראשו ארצה. אז בסוף כתוב, וכל ישראל עמו חזרו אל הגלגל, הבנתי, אף אחד לא נפצע, לא נשרט. אבל עוד פעם כל ישראל עמו, ועוד פעם כל ישראל עמו, ועוד פעם כל ישראל עמו. מה יש אבא אמינה שלו? מה השאלה? מה החידוש? ממקדה, כולם עולים ללבנה, כל ישראל עמו. מלבנה לעגלון, כל ישראל עמו לחיש, כל ישראל עמו. מעגלון לחברון, כל ישראל עמו. לדבירה, כל ישראל עמו. שמה? בעיה נוספת, בעיית חברון ובעיה הזו. אז בואו נפתור את בעיית חברון. יש למישהו רעיון? נפתור את בעיית חברון? שמה יפה. רעיון, נפתור את בעיית חברון. כן, בבקשה. כן, אבל לפי התיאור פה, את ההר, את העריה, נכון? תסתכל, אני מכיר לך את פרק י' תשווה אתה למה שאתה רואה. ויהל יהושע וכל ישראל עמו מעגלון החברונה, וילחמו עליה, וילכדוע ויקול לפי חרב, ואת מלכה ואת כל עריה. זאת אומרת, חברון ובנותיה. יש לא הרים, יש לא ערים. חברון זה דיסטריק, זה אזור, שנקרא אזור חברון. לא, לא כבש מהם חזרה, לא ייתכן. אבל זה כיוון... כיוון נכון, מה את מנה לחשוב? ענקים חזרו. זאת אומרת, שים לב לעובדה מאוד מעניינת, שבפרק י' לא מוזכרים ענקים בכלל. אין ענקים. זה יכול להסביר לנו יפה את מה שכלב אומר לו בפרק י' ד', אתה זוכר שיש ענקים. אמנם לא ראינו אותם בפרק י', במלחמה הראשונה לא נהרגו הענקים. תשאלו, איפה הם היו? הלכו לעזה. יפה, משפט יפה. הלכו לשתות את הים של עזה. נכון? היה בחתונה של הבדוד הענקית שלהם, ועשו מסיבה ענקית, וזה, כל הענקים היו בעזה. יפה מאוד. אז ברגע, בידלנו את פרק י' בקרב הראשון של הניצול ההצלחה, של כיבוש כל נחלת יהודה, כבשו את חברון, נטולת הענקים. לא היו שם ענקים. אירוע. אקייז'ן, היו בסך הכל 4 ענקים בחברון. הלכו, לבני דודים שלהם. ואז כבשו את כל חברון. חזרו לגלגל, כמה שנים עברו? אז כמה נשארו עוד? עוד שלוש אולי, כי אולי שנה ראשונה עד שכבשו את, עד הברית עם הגבעונים. אנחנו לא יודעים כמה זמן עבר מכיבוש העי ויריחו, עד שהגבעונים הועילו בטובם לרמות את ישראל ולהיכנע. ייתכן שזה היה מיד, אנחנו לא יודעים, אין לנו את הסדר זמנים שם. אז בואו נגיד, נשארו עוד שלוש שנים לכבוש את הצפון. שלוש שנים במזרח התיכון לא משאירות וקום. לא, עוד אין התיישבות, יש כיבוש. בשום מקום לא התיישבות, אבל בני גד ובני ראובן לא הרשו להתיישב עדיין. למה? כי משה אמר להם, אתם תישארו פה ואחריכם יצאו למלחמה? אז תגיד אותו דבר גם לשבט יהודה. מה, אני כבשנו לכם ועכשיו אתם תישבו פה? יש עוד מלחמות במקומות אחרים, נלחמים קודם. קודם כובשים את כל ארץ ישראל, מההר החלק אשר עולה אל פני סעיר, אזור דימונה, עד מורדות החרמון, בעל גד שם בחרמון, ועכשיו מפילים אותה לנחלה. ועכשיו כל שבט ילך ויתיישב לו וישפץ, שיפוצים אחרונים, את מה שנשאר, איזה עיר שלא כבשו, איזה כנענים שהתחבו באיזה מערה, סדרו את העניינים, כל שבט לעצמו. זו הייתה התוכנית. והיא זורמת יפה. נכון? הנה בתוך שבע שנים, כל הארץ נכבשת לפני יהושע בן נון, ועכשיו הגיע הזמן להפילה לנחלה, והנה בא כלב, בפרק י' א', זאת אומרת, פרק י' א' לא יכול להיות לפני פרק י' א', בלתי אפשרי, כי בפרק י' א', רק נסתיימה המלחמה בצפון, בא כלב ואומר לו, עכשיו אני רוצה, אנחנו לא יודעים בדיוק את מה הוא רוצה, תכף ננסה להבין, מתוך בעיית חברון, פתרון בעיית חברון, ננסה להבין מה בדיוק כלב רוצה. ואיך מגיב יהושע בן נון. ואנחנו מבינים, אם כך, שפרק י' א' הוא המשכו של פרק י' ד'. בעקבות הבקשה של כלב בפרק י' ד', תנה לי את חברון, אתה תנה לי, עכשיו אני רוצה אותה, מיד אחרי שבע שנים, שהסתיימה המלחמה הכוללת מקצה לקצה, הוא דורש לקבל את חברון, והמימוש של זה הוא בפרק י' א'. יהושע בא איתו. לכבוש את חברון. והסיומת של פרק י' א' והסיומת של פרק י' ד' היא אותה סיומת. הארץ שקטה ממלחמה. אבל הארץ שקטה ממלחמה עוד לפני שבא כלב. נכון? הרי בפרק י' א' יש תיאור מאוד יפה איך יהושע כבש את כל הארץ. והנה הכל. ויהי, נכון? ואז כתוב, ויהי, ויבוא יהושע בעת ההיא. באיזה עת? כאילו, אתה קורא... ואתה אומר לעצמך, רגע, אני צריך לדעת את העת הזאת? מה זה? בוא בעת ההיא, הידועה. איזה עת ההיא? אגב, אל תתפלו שהתנך כתוב ככה. אל תתפלו. התנך מראש כתוב שאתה חייב לקרוא אותו פעמיים לפחות. בקריאה הראשונה של תנך אין לו שום ערך. רק פקיעות, לשאול שאלות. אחרי שתקרא אותו בפעם השנייה, אתה תתחיל לשאול שאלות יותר גדולות, ושתקרא אותו בפעם השלישית, אולי תתחיל לנצנץ לך איזה תשובה. זה ספר לימוד, זה לא ספר קריאה. בוודאי לא ספר היסטוריה. אז אין בו מוקדם ומאוחר. מה? יפה. אז מה המשמעות של זה עכשיו? עכשיו בוא נשים אחד על השני, את שתי התמונות, ונקבל, או שלוש תמונות, נכון? התמונה הראשונה כבר בידלנו אותה. הכיבוש של פרק י' ברור לנו שזה היה אקט ראשוני של מלחמה, בבת אחת אין שם ענקים. חברון נכבשה. עברו שלוש שנים, החברון הזה אלה לא נשארים אדישים, השרידים אשר שרדו, אם שרדו, חזרו הענקים, גיבשו מסביבם אנשים מכל מיני מקומות, והתבצרו מחדש בחברון, כי הרי יהושע בן נון לא שורף ערים, רק שלוש ערים נשרפו בזמן כיבוש יריחו, הארץ. יריחו מטעמי חרם, העי מטעמים מבצעיים, וחצור כנראה מטעמים רוחניים דתיים. זה הכל. שלוש ערים שורף יהושע בן נון. אגב, זה מה שיכול לעזור מבחינה ארכיאולוגית לזהות את תקופת יהושע בארכיאולוגיה. כי אם מזהים ומזהים, אכן מזהים תקופה כזאת, היא לא תואמת את הכרונולוגיה הרגילה של הארכיאולוגים השגויים, המושגים או המכוונים, אבל אם מקיילים נכון את הרשימה, נוצר הפער ויש ספר יפה מאוד שנקרא התנך האבוד, שכדאי למצוא אותו, ונמצא, התנך האבוד נמצא, ברוך השם, של יהושע עציון, ספר יוצא מן הכלל, שהוא באמת גילה את השלוש ערים האלה ששרופות בתאריך אחד. רואים? איך מגלים שכבה שרופה? איך עושים חתך בתל, ורואים שכבה שרופה. זאת אומרת, היה כיבוש, היה, הארכיאולוגים קוראים לזה התערבות אלימה. מוצאים סימני אלימות בשכבה. זה לא תל שנבנה על תל שנבנה על תל. לא עסקו בשיפוצים. מישהו רצה לקבל ביטוח, אז הוא שרף את כל העיר. בכל אופן, אפשר לגלות לפי זה את השכבה. מי שרוצה יעיין בספר היוצא מן הכלל הזה, התנך האבוד. כדאי למצוא אותו. בכל אופן, פה אנחנו בעצם מגלים שחברון לא נשרפה, וגם לא נשאירו עליה שומרים, כי אין מה להשאיר שומרים בכל האזור הגדול הזה, כי צריך את הצבא לכבוש הלאה עוד מקומות נוספים, ולכן הענקים חזרו. אז עכשיו מה רוצה כלב, ואיך אנחנו מבינים את שלושת התיאורים השונים של חברון, כיבוש חברון? מה בא כלב לדרוש מיהושע בן נון? אם אנחנו רואים שיהושע בן נון בא איתו ביחד לכבוש את חברון, ובעצם מה שזה אומר, שיהושע בן נון עם הצבא נותן את המעטפת של הכיבוש, ומי שבטקס כנראה מאוד מלבב, הורג למוות את הענקים, חונק אותם למוות, אין, זה כנראה כלב. לא כנראה, כלב, כפי שמסופר. כלב הורג את הענקים, אבל כדי לעשות את זה, הוא צריך איתו את יהושע בן נון. למה? למה הוא צריך את יהושע בן נון איתו? ואתה תנה לי, מה הוא רוצה? תנה לי את מה? את הצבא. בדיוק. בדיוק. ומי זה הצבא? בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה. זה הצבא, החלוץ. ודאי, כל הצבא, עוד יש, ודאי גם משבטים אחרים, אנשים לוחמים אמיצים וחזקים. יפה. את כיוון שאת בוגרת כבר השיטה, אז את יודעת שהתנך הוא ספר, שוב, הוא ספר לימוד. נכתב לחכמים. ולתנך יש קודים מאוד ברורים. שהוא אומר, ככוחי אז וככוחי אתה, למלחמה ולצאת ולבוא. לי יש כוח להניג את האומה, ולצאת ולבוא זה להניג, זה להניג, זה לא רק מלחמה. זאת אומרת, הוא אומר ליהושע בן נון, תעביר את המושכות אליי. אתה כבר זקן, רואים את זה לפי התזכורות שהוא צריך להזכיר לו, אתה כבר קצת שוכח כל מיני דברים, צריך להזכיר לך רגע לפני שיחבא האור בעיניך, רגע לפני שתמות, נקבע את העובדה שאני היורש שלך, נקודה. תביא את הצבא. למה יהושע בן נון היה צריך להופיע איתו ביחד? כי בני גד ובני ראובן שמעו איך כלב מדבר ליהושע בן נון, הם לא היו מקבלים ממנו פקודות. הם רצו לאכול אותו בלי מלח. הייתה פורצת פה מלחמת אחים. אם יהושע בן נון היה אומר משהו אחד, איזו תשובה אחת, לא, כל בני יהודה שם נמצאים, נכון? שבט יהודה, ויגש, ויגשו בני יהודה, ויגש אליו יהודה. המילה לגשת אל, יש בה קונוטציה מאוד חזקה, עד כדי אלימה משהו. כולה מבקש, תבקש את זה, את ברכה, להראות את שכתוב. היה פה איזה משהו קשיח, ויהושע בן נון מתכופף. בני גד ובני ראובן מסתכלים על יהושע בן נון, איך הוא יגיב, יהושע בן נון מברך אותו ואומר, בכבוד. אבל אם יהושע בן נון לא ילך איתו, הצבא לא ילך עם כלב בן יפונה. אבל כלב לא רוצה ללכת לבד. כלב דורש, לפני שמפזרים את הצבא ואת השבטים, יש איזה שיפוץ קל שצריך לעשות, לכבוש את חברון ששלי. בפיקודי. בהנהגתי. יהושע בן נון מתכופף לפניו, ואומר לו, בסדר, לך. שאלה מצוינת. אתם זוכרים? שמי עוד ביקש את הצבא בשביל לכבוש לו את הנחלה? של האחרים, של מישהו אחר, בני יוסף, למדנו את זה לפני כמה שבועות, שהם רוצים את לוטשים עיניים לעמק ישראל, ויהושע בן נון שם עומד כמו עמוד ברזל, אז שואל את כנרת, למה לא שיעמוד עוד פעם כמו עמוד ברזל אל מול שבט יהודה? אחת התכונות שבגלל יהושע בן נון הוא המנהיג האולטימטיבי, זה שאומרים עליו בדברים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בספר במדבר, אומר עליו הקדוש ברוך הוא למשה, יהושע בן נון, הנער, אשר נערך, משרתך, איש אשר רוח בו. אומר רשי, מה זה איש, אתה ידעת כי איש אשר רוח בו? מה זה איש אשר רוח בו? אומר רשי, יודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד. זאת אומרת, מול רוחם של בני אפרים, הוא יודע לעמוד כמו הר מבוצר, והר לא מתכופף בפני רוח, ומול בני יהודה, וכלב בראשם, הוא קנה שיודע להתכופף ולהזדקף חזרה. יודע להלוך נגד רוחו. אז את שואלת, למה מול אפרים להיות הר, ומול כלב בני יהודה להיות קנה? זה מה שאת שואלת. תשובה, דז'ה-וו. זה מה זה דז'ה-וו? יהושע בן נון כבר ראה את התמונה הזאת מול עיניו. הוא כבר היה בסרט הזה פעם. זה לא פעם ראשונה שהוא רואה מולו את שבט יהודה, ואיזה איש יהודה כזה עומד מולו ומדבר אליו בגסות, רוח שכזאת. אחן בן זרח. ניחש נכון. זכר טוב. בואו תפתחו רגע יהושע פרק ז'. זה כנראה הכי נמוך שאפשר לרדת בספר יהושע, כדי לפתור את כל התעלומה הגדולה שעשינו מסע ארוך. זה אותו דבר, זה אותו אירוע, בדיוק. בדיוק, שם זה מתקייל, מתחבר חזרה. כדי שהמגלה יגלה. שהמגלה יגלה. כן, אם אתה לא שם לב לזה, אתה לא שם לב לזה. ותכף תראי מסר לדורות, צריך ללמוד מפרשת חברון. יש כזה חברון, 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 מאז ולתמיד. חברון. שלנו היא לעז, נכון? אז גם הבעיות של חברון. אם אתם כבר רוצים לפני אחן בן זרח, אני אזכיר לכם, הסכמי אוסלו, שבעינינו הם באמת היו אסון גדול, והתרענו מראש, אל תיתנו להם רובים, אל תיתנו להם את אדמתנו, אל תיתנו להם, תנו זכויות, בסדר, תתייחסו אליהם כבני אדם, לגיטימי, תנו להם להצביע לפרלמנט מקביל שינהל את חייהם אוטונומיה. מצוין, לא צריכים שישבו איתנו בכנסת שנשפוך עליהם מים, והם יגידו אלינו כל מיני דברים לא נעימים, למה להרים? עושה פרלמנט לענייני ערבים, פרלמנט לענייני יהודים. לפתור את הבעיה. אבל מי הריבון? אנחנו. כי אלוקים נתן לנו את הארץ הזאת וביקש לשלוט בה ביד רמה. כי לשון המשורר המרוקאי דאז. ונשלוט בה ביד רמה. ואיך הגיעו הסכמי אוסלו לידי ביצוע? נבחר לכנסת ישראל, ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין. ומי גרם ליצחק רבין להיבחר? העיר חברון המליכה את יצחק רבין. אתם לא הייתם זוכר, אין לכם זיכרון כזה רחוק, אז כמו אוסלו זה כבר הרבה מאוד שנים, 17 שנה. אז אני אזכיר לכם, יותר מ-17, 18 שנה. בבחירות ההם, שהיה יצחק שמיר מול יצחק רבין, ורדיו, כל רשת ב', היה לו ג'ינגל כזה, מי יצחק? ואני אמרתי לאשתי, אני לא יודע מי יצחק, אני יודע מי יבכה. זה אני יודע. מי יבכה. ולמה יצחק רבין זכה בבחירות? כי לתחייה, מפלגת התחייה, היה חסר 35 מעטפות עם פתק. זה הכל. כדי שכאולה כהן תיכנס לכנסת, וגרשון שפט, וחנן פורט, ומועז בתחייה, אני חושב, ועוד אנשים, אנשי ימין, ידועים, העצני ועוד כאלה אנשים, אנשי ימין נלהבים. 35 קולות, זה 35 ככה. עוד כמה כמוכם, זה הכל. עכשיו, מה מנע את ה-35? עכשיו, כיוון, לפי החוקים של הכנסת, כיוון שהיו חסרים 35 קולות, אז כל העודפים הולכים למפלגה אחרת. הלך לליכוד, הלך לזה מפלגה אחרת, אבל המפלגה שזכתה בעצם בקולות של התחייה, הייתה מפלגה ערבית. שלהם היו את ה-35 קולות שהיה חסר. כי זה הולך לפי חוק החסימה. אם מפלגה לא עוברת את אחוז החסימה, אז כל הקולות שלה מתפזרים למפלגות הגדולות. המפלגה הכי גדולה. כן? והמפלגה שכן עוברת זה יחסי, זאת אומרת, זה אחוזים. אז הערבים נכנסו במקום התחייה. הם קיבלו את המנדט החסר הזה. ואם היה להפך, היה להפך. התחייה הייתה נכנסת והערבים לא היו נכנסים. היה פחות 5 מנדטים לערבים, 4 מנדטים לערבים בכנסת. אז נכון שהערבים לא הצטרפו לממשלה ולא הצביעו בעד, אבל אין תחייה. No redeeming, אין תחייה. עכשיו, למה זה קרה? איפה נעלמו ה-35 אנשי ימין שהיו אמורים? בעיר חברון, קריית ארבע היא חברון, היו 6 מפלגות ימין. כאן החי, רק כך, מפלגה של הרב לוינגר, שאמרו לו, רב לוינגר, אתה איש נחמד, אבל אתה לא אלקטורלי. כלומר, אני אתגבר על שס, ואני אצליח. ורצון טוב, לב טוב. והתחייה, והמבדל, והייתה עוד מפלגה שאני לא זוכר. 6. כמה אנשים בקריית ארבע? 3,000 איש. והנה, הלכו לעזאזל. 35 קולות היה חסר. ורבין לקח את הקול ועשה אוטונומיה לערבים, וקריית ארבע כמעט נעלמה. ללמדכם, מסר לדורות. חברון, 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 מאז ולתמיד. אם אין אחדות כמו שצריך, אתה ככה מתייחס ליהושע בן נון, ככה אתה רוצה לעצמך את השלטון. זהירות, צריך זהירות, מסר לדורות, לחשוב טוב, בלי להסיק מסקנות רחוקות מדי, בסדר? בלי לשפוט את הדמויות, חלקם נוחתם עדן. למה יהושע בן נון לא מתכופף לשבט אפרים? זה אפשר דווקא להבין, כי הוא לא מגיע להם. חוצופים, חושבים שהאח שלהם מסדר להם פרוטקציות. אבל למה הוא כן מתכופף לשבט יהודה ולכלב? למה הוא מתכופף? אז בואו נראה. אחן בן זרח, אמרתי כבר יש לו זיכרון, ויגשו בני יהודה, זה נשמע אלים. זה הולך להיות מלחמת אחים. זה לא נשמע טוב. בפרק ז' של ספר יהושע, אחרי שמתברר שהיה כישלון גדול, אחן בן זרח, תסתכלו בפסוק א', פרק ז' פסוק א', אגב פה רואים ממש מה זה חלוקה נוצרית של הפרקים. פה יש בעליל, אם אתם רוצים פעם להראות לאנשים איזה, אחרי שדיברנו על ביקורת המקרא, אפשר גם לדבר על התעלולים של הנצרות וחלוקת התנ"ך לפרקים. פה ברור לחלוטין שפרק היה צריך להתחיל או בפסוק ו' של פרק ו', או בפסוק כ"ז. ודאי לא בפרק ז' פסוק א', איפה שהנוצרים חילקו. אבל למה הנוצרים רצו דווקא שם להתחיל את פרק ז'? כי כתוב, ואם עלו בני ישראל, מה על והשם? מה יותר טוב? מה יותר טוב לנוצרים מאשר להדגיש את זה? להגיד, ויהי השם את יהושע? לא, בסדר. או וישבע יהושע בעת ההיא? בסדר, זה שייך לפרק הקודם. אז כאן רואים, אגב, שימו לב שהחלוקה באמת מתחילה מ-ויהי השם את יהושע. חלוקה לפי המסורה. בכל אופן שמה, וימלאו בני ישראל מעל בחרם, ויקח אחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן החרם, ויחר אף השם בבני ישראל. ואז קורה הכישלון בעי, יהושע בן נון בוכה, והקדוש ברוך הוא אומר ליהושע בן נון להפיל גורלות, בוא נרוץ מהר, והיה נלכד, תסתכלו פסוק תתוו, פרק ז' פסוק תתוו, והיה נלכד בחרם, יישרף באש אותו ואת כל אשר לו, כי עבר את ברית אדוני וכי עשה נבלה בישראל. וישכם יהושע בבוקר ויקרב את ישראל לשבטה וילכד שבט יהודה. ויקרב את משפחת יהודה וילכוד את משפחת הזרחי. ויקרב את משפחת הזרחי וילכד לגברים וילכד זבדי. ויקרב את ביתו לגברים וילכד אחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה. בינגו. תפסת בן אדם. מה היה צריך להיות כתוב בפסוק הבא? ויומר יהושע אל אחן. יען אחרת את ישראל יאחרך השם. ויקח אותו יהושע בן נון ואת כל אשר לו ויעלם ראש הגבעה וישרפם כאשר ציווה השם אותו. ככה צריך להיות כתוב. והנה תראו מה כתוב. ויאמר יהושע אל אחן בני, מי רוצה להיות אבא של דבר כזה? בני, מה אתה מתחנף אליו? מה זה הבני הזה? שים נא כבוד להשם אלוקי ישראל ותן לו תודה והגד נא לי. מה עשית? מה פירוש הגד נא לי? אנחנו יודעים בדיוק מה הוא עשה, גם יהושע יודע בדיוק מה הוא עשה. חטא ישראל, עבר את בריתי, לקחו את מן החרם, גנבו, כחשו ושמו בכליהם. יהושע בן נון לא יודע מה הוא עשה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, רק תמצא את הבן אדם שעשה את זה. והנה הוא מצא את הבן אדם שעשה את זה. מה זה כל ה... מה צריך את כל זה? וגם תשימו לב, ויען אחן את יהושע. מה זה ויען את? נכון? קבלו פתק מהמורה, מי שיש לו ילדים בבית ספר, קבל פתק מהמורה, הבן שלך עונה לי. אז אם תחזיר למורה, נכתב מצוין, סימן שאת שואלת שאלות? הוא אומר, לא, הוא עונה לי בחוצפה. ויען את יהושע בן נון. נכון? תכף אני אקריא לכם, לא יודע אם יש לי פה ילקוט שמעוני. אולי מישהו יוכל לרוץ רגע לספרייה, להביא לנו ילקוט שמעוני. ילקוט שמעוני נח. זה הכל ביחד, זה נח ביחד. ילקוט שמעוני נח. כן? אז אני אקריא לכם את דברי חז"ל. אבל שתי השאלות שמתעוררות פה זה למה יהושע בן נון היה צריך להתייחס אליו כזה נחמד, חביבי כזה, שתי סתירות לאחי, מה קרה לך? ומה זה ויען אחן את יהושע, ואחר כך כתוב ויומר, אומנה אנוכי חטאתי. אם אדם אומר אומנה, מה זה אומר? לא, לא בסדר חטאתי. יש אבל. אומנה, זאת אומרת שקודם הוא כיחש. זאת אומרת, היה שלב פה שבין השיטין, שהוא די ברור מתוך המילים שמשתמשים בהם, שאחן התכחש לכל התהליך הזה שקרה פה. איך? נכון, תכף תשמעי את איך חז"ל ציירו, מכניסו לו מילים, התנ"ך צנזר את הדיבורים הלא יפים של אחן, אבל המדרש החזיר אותם, שמיע את ההקלטה, וההקלטה זה נשמע לא טוב. היה מחזור אחד שמישהי שאלה את השאלה הזאת, שלימדתי במדרשה, ואמרתי להם, נפלא, שבוע הבא אתם עושות הצגה. זה היה, אבל אמרו, אבל אנחנו מתביישות, אמרתי, אני מוכן להיות יהושע בן נון, לצורך העניין. מי מתנדפת להיות אחן? לא, הפוך, אמרתי, אני מוכן להיות אחן, כי אף אחד לא רוצה להיות אחן, מי רוצה להיות אחן? אז אני הייתי אחן. והם היו יהושע בן נון, והדוברת הייתה אחת קריינית, עשו סרט שלהם. הצגה מלאה. רעיון יפה למורים בבית ספר, זה נפלא. אם ילדים רואים את זה ככה, הם כבר לא שוכחים את זה לנצח נצחי. אבל תכף הוא יביא לנו את הספר, ואז נראה. ותשימו לב לעוד דבר אחד, הוא מודה באשמה, אמנה אנוכי חטאתי, זאת אומרת, הוא זה שאומר אמנה, זה אומר שהוא הכחיש קודם. וערה בשלל, שימו לב שהמילה וערה בשלל, וערה, היא כתובה בקריב וכתיב. מאוד מעניין, כל פעם שיש קריב וכתיב, זה אומר שזה כמו דגל מתנוסס מעל המילה. זה תמרור מאוד חזק, שאנחנו רק בסוף נבין אותו. מה זה רוצה לומר? למה הבליטו את המילה הזאת? וערה בשלל. כן? וקוראים את זה וערה, בלי א. כתוב וערה, אנחנו קוראים את זה וערה. שזה ראייה ארוכה יותר, נכון? זה כאילו ראייה עם עומק. לא, וערה. וערה, כאילו, וערה או וערה. וערה בשלל, צריך לקרוא את זה, וערה בשלל, וכתוב וערה. גם מילאל ומילרע זה מתחלף פה, כי מילה יותר ארוכה, באות היי נוספת. הדרת שינר אחת טובה, 200 שקלים כסף, ולשון זהב אחת, 50 שקלים משקלו, ואיך שהוא מתאר את זה כבר יש לנו חמדה בעיניים, עיניים של דולרים מזהב, ויחמדם ויקחם ואינם תמונים בארץ, בתוך העולי, והכסף תחתיה. מתאר במדויק איפה הכל נמצא. וישלח יהושע מלאכים, וירוצו. שמה לרוץ? מה קרה? מה יכול לקרוא? האדמה תבלה את זה? למה לרוץ? מעניין, למה צריך לרוץ? מה? בשביל זה צריך לרוץ? זה גמרנו, זה ייקח אותו. אתה רואה שאחר כך, והיה שם אחרון אף השואה פה. תכף תשבו מה חזל רב. תודה רבה. ספר ילקוט שמעוני. מה? כנראה. פחות בני גד ובני ראובן ואנשים הקרובים אליו. בילקוט שמעוני הוא מביא את כל מה שקרה פה באמת, ואני אגב גיליתי את זה כמו שאני עושה את זה איתכם עכשיו. קראתי את הפסוקים, סימנתי את הסימני שאלה עליהם, מה זה האומנה, מה זה לענות, למה יושב מתחנף אליו, כל זה שאלתי, לרוץ, והערה, מה? כל השאלות ששמנו לב אליהם. ואז פתאום פותחים מדרש, למה זה חוויה מאוד מדהימה? כי אז פתאום חוסמים לב שבאמת השיטה שאנחנו לומדים, תנ"ך, לקרוא את התנ"ך, זה בדיוק השיטה שחז"ל קראו את התנ"ך. ככה הם קראו. לא היה להם רד"ק, לא היה להם דעת מקרא, ולא היה להם את כל ה... הם פשוט הציבו המון המון שאלות, קראו בעצמם שאלות, וכבר נתנו איזה תמונה. אז אם אתה רוצה לקרוא כמו חז"ל, תשאל הרבה שאלות, תתבונן, אחרי זה תשווה. ואז תגלה שאתה בדרך ישרה, אתה פוגש אנשים טובים בדרך, כשאתה הולך בה. ועכשיו תראו מה הם אומרים. זה מלוקט, חלק מהגמרא, חלק מדרשים אחרים, זה ליקוט, ליקוט, זה ילקוט, ילקוט, שמעוני. כתוב פה ככה. יהושע פרק ז'. וכי עשה נבלה בישראל, אמר רבי אבא, טוב, אני מדלג קצת. הלך יהושע וקרא בגדיו, הוא אומר, תדע לך כוח החרם בא, וראה מיהושע בן נון שהחרים את יריחו ואת כל אשר בא, והיה שם אחן, וראה את הטרפים ואת הכסף שהיו מקריבים לפניו, ואת האדרת שהייתה פרוסה לפניו, שטיח אדום, מונח לפני הפסל של הכנענים, ולשון זהב אחת שהייתה לתוך פיו, וחמד אותם בליבו ולקחם, והלך ותמנם בתוך אוהלו, ועל מעלו שמעל מתו 6:30 איש, והלך יהושע וקרא בגדיו ונפל על פניו ארצה ולפני ארון ברית, הוא ביקש תשובה ונתרצה לו הקדוש ברוך הוא ואמר לי יהושע, נעלו בני ישראל בחרב, שנאמר חטא ישראל. ראה יהושע ב-12 האבנים, שעל כהן גדול, שהם כנגד י' בית שבטים, וכל שבט ושבט שהיה עושה דבר של צדקה, הייתה אבנו מגביה את תורה. וכל שבט ושבט שהיה עושה דבר של עבירה, הייתה אבנו מקהה את תורה. וכך הוא ידע מיד שזה שבט יהודה. וראה שהייתה אבנו של יהודה מקהה את תורה, וידע ששבט יהודה מעל בחרם. והפיל גורלות ביניהם ונלכד החן, ולקח יהושע את החן ואת הכסף ואת האדרת ואת הלשון ואת בניו ואת בנותיו ואת כל אשר לו, והעלם לעמק החור. וכו וכו וכו, אני מדלג פה. אמר לו אכל ליהושע. עכשיו מתחיל המדרש לתאר את מה שבין השיטים. אמר לו אכל ליהושע, בשביל דבר זה שאתה אומר אני מת? למה מה? זה לא ככה, מה? למה מי מת? למה מי אתה? בשביל דבר זה שאתה אומר, אפשר להבין את זה בשני אופנים. הדבר זה שאתה אומר, הכוונה שאתה גזרת לקחת את החרם, הרי לא היה ציווי לא לקחת את החרם של יריחו. יהושע אמר, לא לוקחים שום דבר. גזרה של יהושע בן נון. הוא תיקן את התקנה. בשביל דבר זה שאתה אומר, אני מת? מה אתה מפיל גורלות ביני ובין בני ביתי? אף אני מפיל גורלות בינך ובין פנחס, אם לא יעלה הגורל על שניכם, אף אני מאמין. מה, אתה לוקח אותי ובזה ואתה עושה? בוא, תכניס גם את עצמך ואת פנחס לגורל. בוא נראה, בוא נסובב עוד פעם, נראה מי פה לגורל. אמר לו, הגד לי מעשית. משהו הבינון הוא לא פרייר. צעקו עליו, הוא לא יהיה שני. אמר לו, הגד לי מעשית. אמר לו, אחן, אף אתה מעשית? שמעים לב, איזה טיוש חזל. אפשר לעשות הצגה, ממש. אף אתה מעשית? מיד נפלה מחלוקת בישראל, והנה קיבלת תשובה שלך. ועמדו שבט יהודה והרגו בישראל כיתות כיתות. מלחמת האחים שלא סיפרו לך בגן, ולא בבית ספר כיתה ד' וגם לא בתיכון, לא עשית זה בגרות, ואת תדהמתך, בפעם הראשונה את נוכחת לדעת, דבר שכתוב פה בין השיטין, אבל למה לא מלמדים את זה? כי לא מבינים את איפה, באיפה בכלל זה מוקרץ. אבל כשמתחילים להבין מאיפה הכל התחיל, למה יהושע בן נון עומד בפעם השנייה, זה דז'ה-וו, עוד פעם שבט יהודה מגיע מולו, ודורש דרישות, ופה עכשיו בני גד ובני ראובן, הצבים שלהם כבר עד הקצה, אם יהושע בן נון יחרוק את שיניו, יעשה איזה סימן, לא, הם פשוט יכנסו בהם, ישחטו אותם. ושבט יהודה הם לא פריירים, הם השבט הכי גדול בישראל, לעצבנים, כפי שאת רואה. אז הם גם ילחמו, מצב לא טוב יכול להיות פה, אבל אולי זה שווה את זה. תראי איזה כוחנות יש כאן. בסדר? ממשיכים הלאה. כיוון שראה חן כך, פתאום ראה חן שיש בקהל מכות, ופתאום רואה עברים מתחילים לעוף מכל מיני עברים, אמר בליבו, כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, ואני על ידי נהרגו כל אותם נפשות, שלא מפרטים לנו כמה נפשות, מיד הודה, אומנה! עכשיו הבינו את המילה אומנה? הוא קודם אמר, למה מה אתה, מי אתה, למה מה, מה אתה בא עליי ככה, מי אתה ומה אתה? ועכשיו הוא פתאום רואה שהאחים שלו מתחילים לרצוח ולהרוג אחד את השני, אז הוא מודה, אומנה אני לקחתי. אז למה צריך לרוץ מהר לאוהל? אומר המדרש, למה רצו? אמר רבינה, שיחוד השחד במילה, למה הוא התייחס אליו כל כך יפה? כי הוא ראה שהוא מתכחש, הוא עושה בלגן. שיחוד השחד במילה, כלום מבקש אני ממך אלו ההודעה, תן לו תודה ויפטר. מיד והיה הנחן את יושב ויאמר חטאתי להשם. אמר רבי חמא בר חנינא מלמד שמעל החן בשלושה חרמים. מדלג, מדלג, מדלג. מיד וירוצו. וירוצו, אומר המדרש, כדי שלא יגנבום שבט יהודה. וירוצו אוהלה כדי שלא יגנבום אותם שבט יהודה ויוסיפו מחלוקת. זה רגע קריטי. להראות שכאילו הוא מעל בחר רבינה אחרת. מצאו אצלו באוהל. למה הוא עשה את זה אחן? אומר המדרש, ואראה בשלל. תראו את המילה המוזרה הזאת לקיב האקטיב. אומר המדרש ככה, ואראה בשלל. ראיתי במה שכתוב בתורה, ואכלת את שלל אויביך. מה זה ראיתי בשלל? זה לא ראיתי את השלל הזה שיצא לו העיניים, פתאום יהיה לו דולרים פה בחורים של העיניים, אלא אמר אחן בליבו ככה, בזמן המלחמה. הוא אומר, מי יותר גדול ממי? משה או יהושע? מי יותר גדול ממי? משה. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. נכון? בתורה כתוב, ואכלתם את שלל אויביכם. בא יהושע הזה, ומחליט עלינו, לא כמו התורה, הוא עושה שלא, אני הצדיק, אני עושה כמו שכתוב בתורה. זאת אומרת, מלכתחילה זה היה מרד ביהושע בן נון. אגב, מכאן אתם תזכרו, כשבני גד ובני ראובן עשו את המזבח הגדול למראה, באים אליהם פנחס והזקנים, ואומרים, הלו, אחן בן זרח! ונובלים. אחן בן זרח? אתם אומרים לבני גד ובני ראובן שהם אחן בן זרח? איפה יהושע בן נון? אתם עושים כמו אחן בן זרח. אתם עושים אחרי גבו של יהושע בן נון. כל הפוסל במומו פוסל. אתם האחן בן זרח. אתם מאשימים אותנו שאנחנו אחן בן זרח? תראו איזה נס שלא פרצה של מלחמת אחים. איזה כעס, איזה זעם. ולכן, בגלל הסיפור הזה של אחן, כשבאים בני יהודה, הוא מתכופף. אבל זה לא הסיבה היחידה. יהושע בן נון הוא יכול גם לעמוד כמו ברזל. אין לו בעיה. הוא לא יתכופף מתוך שיקול דעת של לא תהיה מלחמת אחים. רק לא מלחמת אחים. לא זה מה שהזיז אותו. יהושע בן נון לא רצה לתת לכלב את חברון. למרות שכתוב בתורה. הוא לא רצה לתת לו. איך אני יודע את זה? בואו תקראו, איתי ביחד. בפרק תתוו בספר יהושע. פסוק י' ג' כתוב ככה. ולחלב בן יפונה נתן חלק בתוך בני יהודה אל פי השם למשה. עוד פעם. ולחלב בן יפונה נתן חלק בתוך בני יהודה אל פי השם למשה. מה יש לנו תנך אחר? מה כתוב אצלכם? אולי לבנות יש תנך מסוג שונה. תגיד בכל רע, מה כתוב? אל יהושע, ליהושע. מה צריך להיות יותר כתוב? אל משה. אך למה מגיע ליהושע את חברון? בגלל יהושע או בגלל משה? כי דבר השם למשה, לא ליהושע, זה טעות דפוס. יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות. אני צריכה לחפש, לא? מה המשמעות של זה? אבל בואו קודם נבין מה זה ליהושע. זאת אומרת שיהושע בן נון החליט לא. ככה אתה מדבר? ככה אתה רוצה? דורש את הצבא? הולך ליצור כזה דבר בעם ישראל? לא רצה לתת לו. אז למה בכל זאת הוא נתן לו? להתכופף לפניו? Go ahead. כי השם אמר לו, תן לו. תן לו. תן לו. ויברכהו יהושע. ומה עשה יהושע בחוץ מלברך אותו? אמר, תן לו. נכון? יהושע בן נון עשה ככה עם הידיים שהוא שומע את הנאום של זה. יש לו איזה דיבור עם הקדוש ברוך הוא. ניתן לו, ניתן, ניתן לו, ניתן לו. אמר לקדוש ברוך הוא, תן לו. תן לו. למה לברך? סיפור חסידי. סיפור חסידי. למה לברך? אבל הוא בירך אותו. זה פסדו כזה, נכון? לפחות באשתו כיהושע. ויעס את אשר ביקש אותו כלב. ויעס כן. למה בירך אותו? היה מנהג ידוע לאדמור ביגור. נדמה לי זה היה בית ישראל. שהיה לו סלסלה גדולה על השולחן, מלאה תפוחים. כל מי שהבא אליו ליחידות, שמדבר איתו, מתייעץ איתו, לומד איתו, היה בסוף הפגישה נותן לו תפוח. תפוח. יום אחד הגיע מיליונר גדול, אחד הקהילות בזה, שהוא היה חסיד גור, תרם הרבה מאוד לחסידות, בתי מדרש, הוא בונה להם, וזה. והוא נכנס ביחידות אל הרבי, כמובן מלווה בפמליה שלמה של כל אנשי הכלכלה של החסידות, והוא מגיע לרבי, שב איתו כמה דקות, מדברים, וערך אותו, סוף הוא אומר את הפגישה, הרבי לוקח תפוח מהסל ומגיש לו את התפוח. ויוצא, יוצא הפמליה. אחרי כמה דקות, מציץ ראש לדלת, הדלת נפתחת, הרבי חזר ללימודו, נפתחת הדלת, ראש מציץ, הוא רואה את השמש, אחד המשמשי, והראש יוצא חזרה. אחרי עוד כמה שניות, עוד פעם נפתח את הדלת, הגבאי מציץ, ציץ. פעם השלישית, הרבי נפל לו הסימון. עוד פעם נפתחה הדלת והציץ אחד המשמשים, אז אומר הרבי, אומר ככה, אך, כובד, 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 כבוד, 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 טוב, שיבוא. מהר הם חייכים כולם, כל המשמשים, מחזירים את השיר המיליונר, מתיישב מול הרבי, הרבי לוקח לו את התפוח מהיד, מוציא סכין מהמגירה, הוא מקלף לו את התפוח. נותן לו תפוח מכולם. השיר מרגיש מיוחד, הוא לא קיבל תפוח כמו כל אחד. הוא קיבל יחס אישי, והרבא קילף לו את התפוח. יהושע בן נון קילף את התפוח לכלב. אתה רוצה כבוד, אה? כבוד, כך כבוד, כך, כך כבוד. למה הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע בן נון, לוותר, תוותר, אל תעמוד חזק. פה אל תעמוד חזק. אל תעמוד חזק. למה? כי יש לו צ'אנס לתקן. לכלב. אם אתה רואה שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר גם לתקן. יהושע בן נון מאמין, לא צריך לחכות לרבי נחמן בשביל זה. איפה הצ'אנס? כי החוצפה של כלב פה, לדרוש את הצבא, לכבוש את ביתו שלו, לך תכבוש, מה הבעיה? אתה כזה גיבור, כזה חזק, 45 שנה עברו ואתה עדיין לוחמני. סגבה, לך תכבוש, מה הבעיה? מה אתה צריך לעשות כזה עניין? אלא מה, אתה רוצה את הצבא? אחר כך כל עם ישראל ירצה את הצבא. וזה בדיוק מה שקרה. מה גרם לכל שבטי ישראל בפרק י' ח' שיהושע בן נון צריך לצעוק להם? עד אנה אתם מתרפים מלבוא לרשת את הארץ. מי גרם להם להתרפות מלרשת את הארץ? 7 שנים לחכות עד שיחלקו את הארץ, שיהושע בן נון ינענע אותם, יזיז להם את המשכן מהגלגל. מי גרם את כל זה? האיש היחיד שאמר, עלו נעלה והרשנו אותה. ועכשיו עלו נעלה והרסנו אותה. ממש ככה. מהקנאה של שאר השבטים, למה הוא קיבל? כל ישראל אימו, כל ישראל אימו, כל ישראל אימו, כל ישראל אימו. אתם זוכרים? כל ישראל אימו בפרק י' בספר יהושע. הם אומרים את זה. למה התנ"ך מבליט את זה? החיילים שנלחמים שם על כיבוש נחלת יהודה, אומרים אחד לשני, אז תראו את מי אנחנו כובשים פה. אנחנו כובשים לשבט יהודה, את הנחלה שלהם. שיקבשו את הנחלה שלי, אומר איזה איש משבט זבולון, גם כל ישראל יהיו. ואז יהושע בן נון החליט לחלק את כולם, נכון? שימו לב שזה קרה אותו דבר, כמו שבעצם היה הבעיה עם בני גד ובני ראובן. ועכשיו אתם רואים, הם מה מרגישים בני גד ובני ראובן? קודם כל הם מרגישים איך שבט יהודה התייחס אליהם, איך שבט אפרים ובני יוסף מתייחסים אליהם ואל יהושע, ואיך הם כועסים על יהושע בן נון בפרק כ"ב, שהם אפילו אומרים ליהושע בן נון, אולי לא כדאי שנלך, אולי בכל זאת נשאר. הם אומרים על יהושע בן נון, אין לו מנדט להחזיר אותם הביתה. הם לא גמרו את תפקידם. לא כבשו לי את העיר שלי פה, יש פה כנענים, סליחה, יש פה כנענים. מה זה? מה פתאום הוא מחזיר אותם הביתה? אין לו סמכות, לכן הם שונאים אותם. למרות שיהושע בן נון אומר, אתם עשיתם, ואני אומר לכם, ואתם תלכו הביתה. לכו. ההפך, אתם שנשארים פה, זה מה שגורם להם להתעכב. כל דקה שאתם פה, הם לא יורשים את הארץ. הם חולמים שאתם תכבשו להם. אז לכו הביתה, אתם לא תכבשו להם. אני משחרר אתכם. אבל עם ישראל לא חושב ככה. הוא מציע להם, למה לא תחזרו? עם תמאה ארץ אחוזתכם, בואו עבזו בתוכנו, בבקשה. אז בואו נכבוש את הכל מחדש, נחלק את הכל מחדש. העיקר שתכבשו לנו. עצלות שכזאת. ומי גרם את כל העצלות הזאת? איש אחד, שבדור הקודם היה העילוי היחיד שרצה את ארץ ישראל באמת, כל השאר היו פחדנים. ועכשיו מרוב, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. מסר גדול לדורות. התיקון שיכול היה להיות, בדיוק אני אגיד לך איפה, שופטים פרק א', עיר אחת הייתה יכולה לתקן את הכל, אם צעד אחד היה עושה כלב בן יפונה, צעד אחד, ולא כובש רק את הנחלה לעצמו, ואת שלו, אלא באמת עוזר, כמו בני גד ובני ראובן, הרי גם לך כבשו את הנחלה, אתה אפילו דרשת לקבל את הצבא לפני שמשתחרר כל הצבא, לכבוש את חברון בפעם השלישית, בסדר גמור, קבל אותה, פעם השנייה, לא פעם השלישית, אין בעיה, תקבל. אבל עכשיו תעזור לאחרים, אתה מלך. אז תעזור. אתה שבט המלוכה, יהודה יעלה. אז הקדוש ברוך הוא יש צ'אנס, אפשר לתקן. אבל לא תקנו, לא תקנו, ולא תקנו, והנה הידרדרנו, והנה מלחמת אחים, והנה שבט יהודה שמאוס בעיני כל השבטים, לא רוצים אותו בכלל. ופתרנו את שאלת השאלות. למה יהושע לא ממנה יורש תחתיו? תראי כמה זמן לקח לנו לפתור את הבעיה הזאת? מה זה ללמוד תנ"ך באמת? עכשיו מבינים, אין לנו שאלה, לא צריך פרשנות. הכל מופיע לפניך, אתה נמצא שם. התנ"ך מביא לך את ההיסטוריה אליך. סתכל במו עיניך. למה יהושע לא יכול למנות? כי את מי הוא ימנה? את כלב בן יפונה? בלתי אפשרי בעליל. מישהו שהוא לא כלב בן יפונה? מלחמת אחים על הרגע. האדם הכי מתאים, אתם יודעים מה האדם הכי מתאים להימנות אחרי יהושע בן נון? למי הכי מתאים להיות? מי שבאמת היה השופט הראשון. מי היה השופט הראשון? עתניאל בן כנז. מה אתם יודעים לספר עליו? על היהודי היקר הזה? שהוא אחי כלב הקטון ממנו. ביטוי מאוד יפה. אם אח שלך יספר עליך שהוא אחיך הקטון בגללך, אז זאת אומרת שאתה מועך אותו. האח המאוך של כלב בנפונה. אחי כלב הקטון ממנו. אפשר למנות את אחי כלב הקטון ממנו להיות היורש של יהושע בן נון? ויכול יהושע בן נון להתפלל לקדוש ברוך הוא, אנא השם, שהקדוש ברוך הוא אמר לו תתכופף, אתה תעשה את מה שאני אומר, אחר כך נראה, אחר כך יהיה. אז יהושע בן נון עשה את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ומבין שזה המצב ביש, אם הוא ימנה יורש תחתיו, הוא רק יחמיר את המצב. היורש תחתיו צריך להיות זה שינסה לתקן את מה שהוא פה קלקל, אבל עוד לא נכתב התנך כדי שהוא יבין שהוא קלקל. והוא לא כל כך הבין שהוא קלקל, הוא רק המשיך לקלקל הלאה, כפי שנראה בשיעור הבא. כיוון שהדברים מאוד חמורים וקשים, אז בשיעור הבא, עזרת השם, נראה איפה התנך נותן לכלב ונפונה סתירת לחי מצלצלת על מה שקרה פה בספר יהושע, והשפיע על כל ההיסטוריה של עם ישראל, 300 שנה מבוזבזות בגלל הדבר הזה, אין מנהיגות כמו שצריך. איפה התנך משלם לו כגמולו? זה נראה שבוע הבא. עד כאן.